היי, ברוכות הבאות לפודקאסט של 9 in Style. שמי טל מאור זינגרמן, אני עורכת הראשית של המגזין, ונמצאת איתי כאן אבישג קופלמן.
היי.
היי, אני בני לבין עצמי קוראת לה אימא המטיילת. תציגי את עצמך קצת יותר.
אז האמת היא שאני מאוד אוהבת את הטייטל האימא המטיילת, אני חיה איתו בשלום. אם את מתעקשת שאני ארחיב, אז אני אוסיף ואומר שאני אבישג, נעים מאוד. אני בת 34, חגגתי לא מזמן, יש לי שלושה ילדים, תום, לני וניב. אני מעצבת, בעלת המותג והאתר מכופתרות, כרגע הוא נמצא בחופשת לידה ארוכה ונעימה.
חופשה שמאפשרת לך לטייל.
חופשה שמאפשרת לי לטייל, והאמת היא שטיילתי גם תוך כדי. זהו, אולי בקרוב החופשה תסתיים, נראה איך אני ארגיש.
והאמת היא שלא מזמן העלית בלוג חדש.
נכון.
ומהמם.
תודה.
ספרי לנו עליו קצת.
אוקיי, אז הבלוג הזה באמת, האמת היא שחשבתי עליו הרבה. הבלוג הזה הוא סוג של נקודת איזון, מין עוגן כזה שאני רוצה לשמר בחיים שלי. התפקיד שלו זה בעצם לאסוף את כל הרעיונות וכל המילים וכל החוויות שיש לי ביחד עם המשפחה הנהדרת שלי, לכדי הסופה אחת, כדי שאולי יום אחד אם הילדים שלי יתעניינו, אז הם יוכלו להסתכל ולראות מה חשבתי תוך כדי, ואיך המחשבות האמיתיות שלי, איך הם בעצם היו מאחורי הקלעים בזמן שחיינו ביחד, כשהם היו קטנים וצעירים. זה מקום שבו אני מתחילה לתעד את המסע שלי כאימא עם הילדים שלי.
שזה מדהים, כי בזמן שאת עושה את זה, אז מי שעוקב אחרייך, כמוני למשל, יכול לקבל המון, המון רעיונות והשראה על הורות שהיא קצת אחרת.
כן, נכון. את נוגעת בנקודה שהיא כל פעם מוזרה לי. אני מבינה שזה קצת אחרת, אבל בשבילי זה לא, כי אלה החיים שלי, וככל שאני מתקדמת עם הגיל, אז אני מבינה שבאמת אני עושה משהו שהוא קצת אחר ושונה. ואני לא יודעת עדיין איך להתייחס לזה, חוץ מאשר להגיד שככה פשוט תמיד הייתי.
אני חושבת שהרבה פעמים כשאנחנו מגלים את עצמנו בתור הורים, אז אנחנו נמצאים באיזשהו קונפליקט כזה, מי אנחנו עכשיו מול מי שחשבנו שנהיה כשנהיה הורים.
נכון.
וזה גם משהו שנגעת בו בפוסט שיעלית עכשיו.
כן.
על לינה משותפת.
נכון.
שסיפרת שהתחלת ב... בהתחלה, אפילו לפני שהיית אימא, לפני שהבן הבכור שלך נולד, אז נכון. הלכת באיזשהו זרם כזה.
נכון.
ולאט לאט את מגלה את עצמך, גם אני מגלה את עצמי ככה, תוך כדי. ומה שאני הכי אוהבת זה את השם של הבלוג, כי אני חושבת שהוא ממש מתאר את זה, Off-Road Living.
נכון, Off-Road זה בעצם ההחלטה שלי לחיות מחוץ לנתיב המהיר. זאת אומרת, החיים שלי יכולים להיות מאוד מהירים, אבל הם יכולים להיות מאוד מהירים במקום בנתיב המהיר של איילון, הם יכולים להיות בנתיב המהיר פשוט על הטיילת של תל אביב. זה בדיוק אותו מרחק, זה בדיוק מביא אותך, יכול להביא אותך לאותה נקודה, פשוט כאן יש לך דברים אחרים שיכולים להנעים את זמנך, וה-off-road living זו פשוט ההחלטה שלי לרדת מהנתיב המהיר הזה שבו כולם נמצאים. אני אגיע לאן שאני רוצה ואני אעשה מה שאני רוצה, זה פשוט לא יהיה בנתיב המהיר, זה יהיה בנתיב של יד הצדדי, מתוך בחירה ומתוך החלטה מודעת. והשם הזה הוא בעצם אמור להזכיר לי את זה כל פעם מחדש, והוא באמת מזכיר לי את זה כל פעם מחדש, ואני נהנית מהתזכורת הזאת.
אני מאוד מתחברת לזה. אז אם מדברים על נתיבים ודרכים, ספרי לנו קצת על...
על טיולים.
על טיולים ואיך הגעת.
תמיד אהבתי לטייל. גדלתי במשפחה שאנחנו הרבה ילדים, אנחנו שבעה ילדים, וגם כילדה ההורים שלי טיילו איתנו הרבה. לא הרבה כמו שאני מטיילת עם הילדים שלי, אבל בהחלט טיילו איתנו הרבה והראו לנו את ארץ ישראל.
טיולים בארץ ובחול?
בעיקר טיולים בארץ, כשהיינו ילדים, בעיקר טיולים בארץ, וזה משהו שתמיד נהניתי, ותמיד גם כן הרגשתי שאני לא מכירה את הארץ הזאת מספיק. אני לא מכירה אותה מספיק, לא חקרתי אותה מספיק, לא הלכתי בדרכיה מספיק. ועוד הרבה לפני שהיו לי ילדים, טיילתי, בין אם זה לבד לפעמים, בשבתות, שהבן זוג שלי רצה לנוח ולישון, אז הייתי יוצאת עם האוטו ועם הכלב, והיינו פשוט מטיילים. וזה משהו שהלך והתגבר כשהפכתי להיות אימא. ככל שהילדים גדלים, זה עוד הולך ומתעצם. אני מאוד אוהבת לטייל, הארץ שלנו היא מדהימה, יש בה הכל, יש בה נחלים ואגמים ומקומות שהאדם יצר שהם מדהימים, ויש פלאי טבע ויש צוקים ויש מכתשים ויש את ים המלח ויש את אילת, יש כל כך הרבה נופים משתנים, על פני 100 קילומטר שנוסעים בנסיעה אחת mm-hmm. אפשר לראות כל כך הרבה דברים. לפעמים כשאני מטיילת עם הילדים שלי, אני... יש לי מין מחשבה כזאת שאני קצת עצובה שהעיניים שלי יכולות לראות עד נקודה מסוימת. הייתי רוצה שהעיניים ימשיכו לראות עד אין סוף, ואני אוכל להמשיך לראות ולראות ולראות עוד ועוד ועוד. זהו, אז אנחנו מטיילים יחסית הרבה.
אולי... מה זה הרבה? כל שבת?
לא כל שבת, אבל אנחנו מטיילים הרבה. אנחנו משפחה שמטיילת הרבה, זאת אומרת שכל חודש לפחות פעמיים, לדעתי כל חודש לפחות כמה ימים מחוץ לבית, לנה שהיא מחוץ לבית יהיו שהוא קצת יותר ארוך. יש לנו מין מנהג כזה במשפחה שכל פעם שלמישהו יש יום הולדת, אז הוא יכול לבחור את הטיול יום הולדת שלו.
איזה כיף.
ותום לדוגמה חגג יום הולדת 5 בספטמבר האחרון, והוא בחר שהטיול יום הולדת שלו יתרחש במדבר, אז נסענו למצפה רמון בפעם מי יודע כמה, והיינו שם והיה כיף. לני בחר ביום הולדת האחרונה שלו, הוא חגג יום הולדת 4, אז הוא בחר לנסוע לחרמון, וכל בחירה כזאת היא זורקת אותי ישר לגוגל מפות ולאתרים, ולהתחיל לבדוק איפה כדאי להיות, ולכל מיני המלצות, ואני בונה לנו מסלולים. כמובן שאני לוקחת בחשבון את הגילאים של הילדים שלי, ומה הם כן יכולים לעשות ומה הם לא יכולים לעשות.
זהו, אני חושבת שמה שבאמת מעורר השראה מבחינתי בטיולים האלה, זה שהכל מאוד מתוכנן.
כן.
ויש באמת מקום לצרכים של נכון, הילדים.
נכון.
כל אחד לצרכים שלו, וגם לצרכים של ההורים.
נכון.
ואז בעצם נוצר תמהיל כזה של טיול שהוא באמת כיף.
אוקיי, אז כמובן שכשזה מוצג בפייסבוק, אז צריך לקחת בחשבון שזה די ארוך, וכמובן ששם מוצגים הרגעים המאוד כיפים, אבל בכל טיול, גם אם זה טיול שהוא שעה יציאה מהבית לגינה, וגם אם זה טיול שהוא שלושה ימים מחוץ לבית, תמיד יש רגעים שהם גם לא כל כך כיפים, אבל אני לוקחת את זה בחשבון ואני יודעת את זה, זה חלק מהטיול, זה לא מפחיד אותי, זה לא מרתיע אותי, אני יודעת שזה יהיה שם, אני יודעת שזה חולף, בסופו של דבר, תמיד היתרונות עולים על החסרונות, ותמיד הכיף עולה על הלא כיף.
אני לגמרי מסכימה איתך, וכדי שאני לא אצא איזושהי גרופית כזאת נלהבת, אז אני אגיד שאבישג עזרה לי לתכנן טיול עכשיו שנסענו אני, שי ולי לאילת.
ספרי להם באיזו התלהבות עזרתי לך לתכנן.
ממש, התלהבות מטורפת.
מלא סימני שאלה, מלא סימני קריאה, מלא את חייבת.
לגמרי, והרגשתי באמת שיש פה גם איזושהי הבנה מאוד, מאוד עמוקה במה ילדים צריכים ומה ילדים אוהבים. מצד שני, באמת התייחסות להורים ולנו ואיך לייצר את הכיף הזה, כדי שבאמת יהיה טיול קרוב. כיפי.
נכון.
עכשיו, ברור לי, אני מקווה שזה ברור גם למי שמאזין, ברור לי שמאחורי כל תמונה כזאת שרואים בפייסבוק של הילדים יושבים בכיף באוטו, יש גם מתישהו צרכות ובכי ועצבים, ומישהו רעב, ומישהו צמא, ומישהו לא מרוצה, וגם אצלנו, למרות שאנחנו משפחה קטנה, וזה אני, שי ולי בסך הכל, אז יש פחות קונפליקטים ופחות עדיין, מישהו רעב, מישהו צמא, מישהו לא מרוצה.
נכון.
וזה כן, כמו שאת אומרת, זה חלק בלתי נפרד מהעניין.
אולי אני אספר על הטיול הראשון שהיה באמת משמעותי ויצר איזושהי נקודת תפנית, ומשם אני אנסה לזרוק נקודות לגבי המסקנות שהיו לי. אז קודם כל, הטיול הגדול שהתרחש במשפחה שלנו שהיה באמת משמעותי, זה היה בדיוק לפני שנה, בחול המועד פסח. הייתי בחודש תשיעי בהיריון של ניב, תום היה בן 4.5, לני היה בן 3 וכמה חודשים, והיו לי בערך 5 ימים להעביר איתם בבית, בלי שהבן זוג שלי יכל להיות איתנו, כי הוא באמת היה עסוק בעבודה שלו. ובאחד הבקרים פשוט שמעתי ברדיו פרסומת לגבי זה שמוזיאון חיל האוויר בחצרים, פותח את שעריו לקהל הרחב, וילדים מוזמנים ומשפחות מוזמנות, וזה היה בדיוק בגיל שזה מאוד מעניין את הילדים שלי, לראות מטוסים ומסוקים.
הפרסומת המפורסמת.
בדיוק, 5 דקות מבאר שבע, זה באמת 5 דקות מבאר שבע, ופשוט קפצתי על ההזדמנות, ככה חשבתי לעצמי בראש, אם אני יכולה לעשות את זה בחודש תשיעי, וזה היה בסדר, זאת אומרת, הרגשתי שאני מסוגלת, מעולם לא טיילתי לפני כן עם שני הילדים שלי לבד, תמיד זה היה עם הבן זוג שלי, והחלטתי שאני עושה את זה, התקשרתי לטל ואמרתי לו, תקשיב, אני לוקחת את הילדים למוזיאון חיל האוויר בחצרים, יהיה לי קצת קשה לעשות את הנסיעה לא חזור, כי אנחנו גרים בשרון, אז אני פשוט יזמין לי לילה עם הילדים, ואנחנו נחזור ביום של המחרת. והוא מיד אמר לי, את בטוחה, את בחודש תשיעי, ומה יהיה?
זהו, לא פחדת כאילו להתחיל ללדת?
לא פחדתי להתחיל ללדת, כי ידעתי שבמקרה הכי גרוע, בעלי עובד בתל אביב, והמרחק שלו מהבית שלנו לבאר שבע, הוא בדיוק אותו מרחק. אז מה זה באמת משנה? זה לא באמת משנה. וגם הייתה לי איזושהי אמונה פנימית כזאת, שבאמת הכל יהיה בסדר. וככה נסענו, וארגנו בבוקר סלסלת פיקניק מאוד כיפית, ולקחנו, כל אחד לקח עצמו עוד חולצה ומכנסיים ליום של המחרת, ולקחנו שמיכת פיקניק מאוד גדולה, ונכנסנו לאוטו, והתחלנו עם תדריך של מה הולך להיות.
רגע, 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 אני רוצה לחזור שנייה לנקודה. כל מה שלקחתם איתכם זה כן. סל פיקניק, סל שמיכה פיקניקס. ובגדים ליום של מחרת?
כן, בסקית של איקאה.
כן, לא, זה כאילו מטורף.
לא, לקחנו עוד משהו, כל ילד בחר משחק, כי ידעתי שאנחנו הולכים ללון שם את הלילה, אז כל ילד בחר משחק, שיהיה לו משהו כזה אישי.
ותיק לכלי רחצה, ודברים,
כן,
ו...
את, כן, את מזכירה לי, כן, לקחנו, לא לקחנו
מגבות,
יותר מדי.
מגבות.
לא לקחנו מגבות.
כאילו אני שואלת, כי כשאנחנו יוצאים אפילו ללילה אצל ההורים שלי, אנחנו יוצאים עם מזוודה ודברים.
אז אני לא. אז אני לא יוצאת, כי אני יודעת שכל דבר יכול להימצא בהישג יד, כל דבר אפשר לקנות בדרך, כל דבר אפשר לבקש ממישהו, במידה ונתקעת ואת על מאדים והכל סגור. הגישה שלי באמת הרבה יותר פתוחה. אני לא חושבת שיש משהו בבית שהוא קריטי ואני חייבת לקחת אותו ואין אותו בחוץ.
גישה
ממש כלילה. אם שכחתי
משהו, כלילה.
אז אפשר לקנות את זה בדרך מקסימום. נחזור לטיול, אז יצאנו ועצרנו באיזושהי נקודה בדרך, כי לנסוע מאיפה שאנחנו גרים עד באר שבע, זו נסיעה של שעתיים וקצת, אז עצרנו בדרך. תמיד שאני נוסעת עם הילדים, אני לא נוסעת יותר משעה ורבע באוטו, בלי הפסקה. תמיד, תמיד, תמיד תהיה איזושהי הפסקה שהילדים יוצאים מהאוטו, במקום שהם יכולים לרוץ בו, במקום שהם יכולים לשחק בו, לפחות 15-20 דקות, ואז אנחנו מתקפלים שוב לאוטו. בקיצור, עצרנו באיזושהי נקודה, עשינו פיקניק קטן, והיה כל כך כיף, שהתקשרתי לבעלי כבר באותה נקודה, עוד לא הגענו לחצרים בכלל, אמרתי לו, תקשיב טל, אנחנו כנראה לא נחזור, כל כך כיף לנו, שאנחנו כנראה לא נחזור. אמר לי, לא, נו, יאללה, תיסו, בערב כבר תרגישי אחרת, הם כבר יגיעו לך עד פה, נדבר בערב. ובאמת זה מה שקרה כל הטיול הזה, לא חזרנו. זאת אומרת, היו אנשים שעקבו אחרי הטיול הזה בפייסבוק, קראתי לזה road trip, וזה מה שעשינו, הגענו לבאר שבע. ואחרי זה נסענו לאגם ירוחם, ויום למחרת נסענו למצפה רמון, והיינו שם כמה ימים, ואחרי זה המשכנו עד לאלת.
וזאת הסיבה שאני קוראת לחיים המטיילת.
וממש נסענו כמה ימים, וזה היה מדהים. בעלי הצטרף באיזושהי נקודה לאילת, הוא פשוט הגיע אלינו בטיסה והצטרף אלינו. וזה היה טיול מאוד מיוחד. זאת הייתה הפעם הראשונה שבאמת הייתי עם הילדים לבד, וזאת הייתה חוויה מדהימה, והם מדברים על זה עד היום, וזה שנה אחרי, והם ילדים צעירים. זאת אומרת, לא בטוח שהם זוכרים חוויות שנה אחורה, והם זוכרים את זה. ההתנהלות שלנו בטיולים היא מאוד ברורה, יש גבולות גזרה של מה מותר ומה אסור, ואנחנו מדברים על הדברים האלה לפני שאנחנו יוצאים. זאת אומרת, הילדים יודעים שלצאת לטיול זה לא משהו שהוא רגיל, זה משהו שהוא מיוחד, זה משהו שדורש כללי התנהגות אחרים, יש לי משפט קבוע, כשהילדים מתחילים ככה לדבר אחד עם השני ולהיכנס בדברים אחד של השני ולקרוא לתשומת לב שלי, אז אני תמיד עוצרת, אני עושה להם ככה תנועה עם היד, ואני אומרת להם בצורה נעימה יחסית, אני אומרת להם, תום ולני, כמה ילדים יש פה? ואז הם אומרים, 3, אנחנו 3. ואני אומרת להם, וכמה אמאות יש פה? אז הם אומרים, יש רק אמא אחת, את אחת. ואז אני מסבירה להם, זה קצת קשה לי עכשיו, אני רק אחת ואתם 3, אז בבקשה, תהיו קצת יותר שקטים, תהיו קצת יותר רגועים, תשימו לב שקצת קשה לי. אין לי בעיה להגיד להם שקשה לי בזמן טיול. זה בסדר, זה לא, זאת גם מילה שהם מכירים. הם מכירים את המילה קשה. הם בתור ילדים, יש להם הרבה רגעים שקשה להם, אז הם מתחברים למילה הזאת, ואז באמת יש איזושהי פריקת מתח כזאת, ואז אפשר להתקדם מעלה.
ומה באמת קורה באוטו?
אז קודם כל, לפני שאנחנו נכנסים לאוטו, אני דואגת כבר בשלב שאנחנו אורזים את הדברים לאוטו, שלכל ילד יש את המזוודה שלו. יש לנו מזוודות קטנות כאלה שקנינו בחנות צעצועים של ספיידרמן לכל ילד, והם אורזים בפנים את החפצים שלהם, אז תמיד הם יודעים שיש להם את החפצים שלהם. וכשאנחנו נכנסים לאוטו, אז אני שואלת אותם, אתם רוצים משהו מהמזוודה שלכם, איזשהו משחק? יש להם תמיד משחק או חוברת צביעה, טושים, פאזל. יש להם מין עוד תיק קטן כזה שהם נושאים על עצמם, שהם ממלאים אותו ביחד איתי בפירות, בירקות, לפעמים בחטיפים וממתקים, שיהיה להם לנסיעה ולמשך כל הטיול. אז אנחנו נכנסים לאוטו, וכל אחד מתיישב עם החפצים שלו, ואנחנו מתחילים לדבר לאן אנחנו נוסעים. עכשיו, בדרך כלל הם יודעים לאן אנחנו נוסעים, זה לא משהו שהם שומעים אותו בפעם הראשונה. מה שכן, אני תמיד בלב ובראש, יום יומיים לפני הטיול, חושבת עם עצמי מה אני רוצה ללמד אותם בטיול הזה, על איזה נושא אני רוצה בעיקר לדבר איתם בטיול הספציפי הזה. ואז בנסיעה אנחנו מקדישים הרבה זמן לדבר על דברים. נגיד, אם אני נוסעת איתם לצפון, אז אנחנו מתחילים לדבר על מה זה צפון, למעלה, למטה, האם צפון הוא באמת למעלה, ואם כדור הארץ הוא עגול, אולי הצפון שלנו שהוא למעלה הוא בכלל למטה של מישהו אחר.
שזה טיפ ממש מצוין, כי בדרך כלל הנסיעות האלה, זה אחד הדברים הכי קשים בטיול. מה עושים בזמן הנסיעה?
כן, אז אנחנו מדברים המון, אני מדברת איתם הרבה, יש לנו גם קטע כזה שאני אומרת להם, עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלות חכמות. ובמסגרת השאלות החכמות שלנו, הנושאים משתנים. אני שואלת אותם הרבה שאלות על דברים שאני מלמדת אותם, נגיד... תום, תיתן לי חמישה בעלי חיים שבוקעים מתוך ביצה. ואז זה משהו שמעסיק אותם. לני, תגיד לי בבקשה חמישה סוגים של ציפורים. אנחנו מדברים הרבה תוך כדי הנסיעה, מדי פעם שמים מוזיקה, יש גם את הקטע שאני אומרת להם, עכשיו אנחנו קצת נרגעים, אני שמה מוזיקה ועכשיו לא צריך לדבר, עכשיו פשוט להיות בשקט. אני מסבירה להם שאני נוהגת, שאני לא יכולה להסתובב אחורה ולהסתכל עליהם. אני מסבירה להם שנהיגה זה דבר שמצריך המון ריכוז, ושאם הם עושים לי רעש מאחור, זה עלול להיות מסוכן. אני ממש מסבירה להם את זה במילים כאלה. אני ממש מדברת איתם. ובפועל, במציאות, זה, ברוב המקרים זה עובד. הם מבינים את הסיטואציה, והם פשוט מתנהגים על פיה.
ואז הנסיעות הופכות להיות יותר
הנסיעות
נעימות.
בסדר, הנסיעות הן בסדר. הקשיים שלי איתם זה דווקא לא בנסיעות, זה יותר נגיד שאנחנו מגיעים לאיזשהו מקום חדש, והם נורא מתרגשים, ואין גינה, שהם יכולים לרוץ בה. שפתאום גיליתי שאוקיי, הבאתי אותם למקום מגניב, אבל הגינה היא יחסית מרוחקת. ואז יש כזה רגעים בחדר, שהחדר הוא יחסית קטן, ושם האנרגיה קשה לפרוק אותה. כשנסיעה הופכת להיות קשה, תמיד אפשר לעצור איפשהו, אם זה בגן שעשועים, אם זה ביער, אם זה באיזשהו מקום, איזושהי נקודת ציון, פשוט לצאת רגע מהאוטו, לתת לאנרגיה להתחדש, להשאיר את הדלתות פתוחות, לצאת החוצה, לתת למתח לרדת, ולהיכנס שוב לנסיעה. אני באמת חושבת שבנסיעות עם ילדים חייבים לעשות עצירות. אי אפשר לנסוע דוח 3 שעות. נכון, זה פשוט לא יכול לקרות.
נכון. זה באמת משהו שהוא בלתי אפשרי.
נכון. וגם עדיף שאלה יהיו עצירות שמעייפות אותם.
אז אם באמת מתכננים, נחזור הרגע אחורה ונדבר על התכנון, אז אם מתכננים גם את הנסיעה עם העצירות, הדרך יכולה להיות הרבה יותר כיפית, הדרך עצמה
הדרך היא הטיול. להיות...
כן, לגמרי.
ברור.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד, הדרך הופכת להיות חוויה.
נכון, אני חושבת שעכשיו שאני מדברת איתך, אני פתאום מבינה מה אולי שונה במחשבה שלי לעומת אנשים אחרים. לפעמים אנשים יוצאים לטיול, ומבחינתם להגיע ליעד ולשהות בו, זה הדבר. אנחנו מהרגע שאנחנו יוצאים מהבית, עד הרגע שנחזור, אנחנו בטיול.
אני לגמרי איתך בזה.
ודרך אגב, מקומות הלינה שלנו, בדרך כלל הם רק מקומות לינה, ואנחנו מגיעים אליהם בשעות יחסית מאוחרות. אנחנו, נדיר שאנחנו ניסע למקום ונשהה רק בו ונהיה בו, והוא יהיה העניין. גם כשאנחנו מגיעים למקומות ואנחנו נמצאים בהם כמה ימים, אז תמיד אנחנו ישנים, קמים בבוקר ואנחנו יודעים מה צפוי להיות. אנחנו נוסעים לאיזושהי אטרקציה, לאיזשהו מקום שהוא חווייתי לילדים, לאיזשהו יער, לאיזשהו מסלול.
אז אני אתן דוגמה את הטיול שעשינו עכשיו לאילת. כן. נסענו לאילת ללילה. והמון אנשים אמרו לנו, מה? רק ללילה?
נכון.
כל הדרך הזאת בשביל לילה אחד באילת? ואמרתי, כן, זה הטיול. זה מאוד כיף לנסוע. זה מאוד כיף להיות ביחד. יש לנו הרבה הרפתקאות. אני כל הזמן אומרת הרפתקאות. המון הרפתקאות בדרך.
גם אני אומרת להם, אנחנו יוצאים להרפתקה. זו גם מילה שאנחנו מאוד אוהבים.
ואוקיי, אז הגענו לאילת, יצאנו די מוקדם בבוקר. הגענו, אני חושבת, באזור 3. שנסיעה לאילת אורכת הרבה פחות זמן, אבל היה לנו כל כך כיף.
ואיפה עצרתם בדרך?
האמת שלא עשינו את כל התוכנית שתכננת לנו, אני מודה, אבל הדבר הראשון ששמנו בווי זה היה חולות צבעונים.
כן.
במכתש רמון.
זה מושלם לילדים.
כן, צריך להביא כלים לאיסוף חול.
נכון.
אז פשוט לקחנו את הכלי ים שיש לנו בבית, של מה שאפשר לקנות בכל מקסטוק, חנות צעצועים הכי פושטית, כזה מגרפה, דלי. והאמת היא ששכחנו להביא צנצנת.
כן, צנצנת היא חשובה כדי שיראו את הצבעים בתוך
כן, אז בגלל ששכחנו להביא צנצנת, אז עצרנו בדרך, וכששתינו קפה, אז גם הזמנו סודה בבקבוק זכוכית.
כן, מעולה.
אז כבר התאבזרנו.
מעולה.
אני מניחה שלהגיע למקום הזה בלי שום צנצנת זה די מאכזב. אז
כן, זאת מזכרת נהדרת, והילדים מאוד נהנים לאסוף את הצבעים השונים, לראות אותם בתוך הכלי השקוף, ואחרי זה להראות את זה בגן, ולדבר על זה עם הגננת, ולהסביר כן. איפה הם היו.
זה חוויה ממש. אחרי זה הייתה לנו נקודת עצירה, בדקנו מראש איפה נוכל. זה משהו שמאוד חשוב לי בטיולים. מאוד חשוב לי לתכנן מראש איפה נעצור לאכול, כי הרבה פעמים כשמטיילים מגיעים לאיזשהו מצב של רעב, ואז מבצעים החלטות כאלה מאפנות של איפה לאכול. כאילו נגיד יש כזה ברירת מחדל, טוב, הנה ארומה, נעצור בארומה. ותכלס באותו מחיר, באותו זמן, יכולנו לשבת במקום שהוא הרבה יותר לטעמנו והרבה יותר חווייתי.
נכון.
אז מראש עשינו בירור ומצאנו מקום מקסים המעדניה בצוקים.
אוקיי.
שזה היה קצת סטייה מהמסלול לאילת, אבל זה היה שווה את זה. זה ממש באמצע שום מקום, מעדניה, באמצע כלום, מעדניה כזאת היא הכי טעימה עם דברים באמת, אני שונאת להגיד סטנדרט תל אביבי, אבל
פשוט מוקפד.
כן, כאילו לא משהו שהייתי מצפה למצוא באמצע המדבר.
אבל יש מלא, וואו, יש חוות מדהימות במדבר, מדהימות. אנחנו מאוד אוהבים לטייל במדבר. תמשיכי עם הטיול שלך לאילת.
וזהו, ואז עם כל המסע הזה כבר הגענו למלון באמת בשעה יחסית מאוחרת, ולא, זאת אומרת, כל המסע, הדרך הייתה כל כך חווייתית וכל כך עוצמתית, שכבר באיזשהו מקום אני רק חיכיתי לדרך של החזור.
כן.
ואז ידענו כבר איפה נאכל ארוחת ערב באילת, כי אבישג המליצה לנו על החוף של מוש.
שהוא גם כן, אחד המקומות הקסומים באילת, שאפשר להגיע עם ילדים ולא לחשוש, ולשכב בכיף, בפינות זולה, על הים. אחד החופים הבאמת רגועים, כיפים, יש בו איזושהי אווירה כזאת מאוד טובה.
נכון.
גם לילדים וגם להורים, זה באמת אחד המקומות הכיפים.
עכשיו פה אני אגיד שבאופן אישי, אני בתור טל הייתי מעדיפה אולי ללכת לאכול במקום אחר. אבל בתור אמא של לי,
נכון.
אין מקום יותר מושלם
כן.
מלהיות שם ולאכול שם. עכשיו גם המזג אוויר לא היה כל כך איתנו, הייתה סופה והיו גלים מאוד מאוד חזקים, שזה נדיר באילת. אמרו לנו, החברים שם במקום, אמרו לנו שזה קורה פעם בשנה.
אז הנה, זאת גם אחת החוויות שלך.
אבל זה גם הייתה חוויה, לשבת שם ולאכול מול הגלים העוצמתיים האלה.
ומול הרי דום היפהפיים, ועם מנוף הכי מרהיב למפרץ, כן?
כן, ולי באמת הייתה מאושרת.
אני חושבת שבאמת כשאנחנו נוסעים לטייל עם ילדים, זה מאוד שונה מאשר לנסוע לבד או לנסוע עם בן זוג. זה ממש אופי אחר של טיול, כי אין מה לעשות, ילדים מכתיבים איזשהו טון שאם לא נותנים לו ביטוי ואם לא נענים לצרכים שלהם, אז הכל באמת יכול להתחרבש, ולמה? הרי אנחנו רוצים באמת שלכולם יהיה כיף.
נכון.
לא רק לנו, ולילדים קצת יותר קשה לשבת על הטוסיק במסעדה, ולחכות 20 דקות לכל מנה.
ולהתנהג יפה.
נכון. כשאני מטיילת עם ילדים, מאוד חשוב לי, אם אנחנו מדברים על מקומות שעוצרים בהם לאכול, חשוב לי מאוד לעצור במקום שאפשר לאכול בו, שלילדים יש איפה לרוץ וקצת לפרוק אנרגיה, ולא לשבת על כיסא. כי זה משהו שקשה, כי הם ישבו על כיסא עכשיו שעה ורבע בנסיעה, ועכשיו הם מצופים לשבת על כיסא במסעדה, וגם להיות מנומסים, ולחכות בסבלנות. בשולחן קטן, שיושבים בו 5 אנשים, זה מסוג הדברים שמכניסים מטענים, לדעתי, לתוך טיול.
נכון. עדיף לאכול, נגיד, אוכל פחות פיין, ושהילדים יהיו...
בגלל זה אנחנו עושים הרבה פיקניקים בדרכים.
נכון, פיקניקים זה מעולה.
פיקניקים זה מעולה, אנחנו יכולים לעצור רגע באיזשהו סופר, אחד מאיתנו יקפוץ, יקנה מה שצריך, דברים שאנחנו כמובן מביאים מהבית, ועוצרים איפשהו ונותנים לילדים לרוץ, ובינתיים אני חותך את הסלט, וטל פותח את הקופסאות שימורים, ואנחנו ככה מתחילים להכין איזושהי ארוחה כלילה, מספקת, מסביעה, וכולם יוצאים באמת מורווחים.
ועוד דבר שגיליתי על טיול עם ילדים, זה שללכת לישון בשעה 9, זה סבבה לגמרי.
מה זה אומר?
כאילו ללכת לישון עם, 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 עם לי ביחד, מוקדם, זה סבבה לגמרי.
ממש סבבה.
כי הרבה פעמים זה מתסכל שאוקיי, עכשיו... הילדים הלכו לישון, מה עושים עכשיו?
אז אנחנו
אי אפשר כבר... לעשות שום דבר.
כן, אז אנחנו כבר יודעים להצטייד מראש בכמה בקבוקי בירות, בקבוק יין לפעמים, וכשהילדים הולכים לישון, אז אנחנו יכולים לצאת החוצה, לשבת, בדרך כלל אנחנו מזמינים במקומות בבקטאות, ואנחנו, אני מאוד אוהבת את המקומות לנה של החברה להגנת הטבע, זה תמיד, תמיד, תמיד מבנים שהם צמודי קרקע, ממש לא מפונפנים, ממש לא בסטנדרטים של בתי מלון, אבל כן עונים על הצרכים, וזה תמיד צמוד קרקע, שמבחינתי זה פרייסלס, שזה יהיה צמוד קרקע ועם מרחבים שבהם הילדים יכולים להרגיש בנוח, ואז כשהילדים פורשים לישון, אז אנחנו יכולים לצאת החוצה, להדליק איזה נר נחמד, לשתות כמה בירות, לשתות קצת יין, ולשוחח.
או ללכת לישון ב9.
ולשמוע צרצרים, כן.
תשמעי, אחרי זה גם יום מעייף, יום של נסיעה וטיול וחוויות, ולהיות נכון. על המשמר כל הזמן עם, עם הילדים כזה, באמת, סיטואציה אינטנסיבית.
נכון.
אז כן, זה גם כיף ללכת לישון.
כן, זה ממש בסדר ללכת לישון, אין בזה שום דבר.
ואז קמים בבוקר פרש לעוד יום של הרפתקאות.
נכון, עכשיו תעשי את זה פי 7 ימים כאלה.
איזה כיף. אז רגע, נחזור לטיול הראשון שהיית כן. בהיריון.
נכון.
ונעבור לטיול...
לטיול שהיה אחר כך.
כן.
אוקיי.
איך מוסיפים תינוקת למשוואה?
אז אחרי שילדתי את ניב, כל כך נהננו בטיול ברוד טריפ הראשון שעשינו, שתכננתי לעשות טיול נוסף אחרי שניב תיוולד, ובאמת יצאנו לטיול בכינרת. זה היה טיול מאוד מתוכנן, סגרתי את כל מקומות הלינה בערך 1.5 חודש מראש, אחרי שידעתי כבר כמה זה קשה לסגור מעכשיו לעכשיו.
זהו, זה עוד טיפ, בואי נדבר על זה רגע.
כן.
הרבה אתרים אפילו של קמפינג.
נכון.
צריך לסגור מקום
צריך
מראש.
צריך לסגור מראש, נכון.
וזה הרבה פעמים אנחנו לא ידענו את זה, וניסינו נכון. למצוא מקום, או שהגענו לאיזה חניון משהו, והגענו בשעה כזאת שכבר, טוב, אתם האחרונים שאנחנו מכניסים, וצריך להתארגן לזה
כן,
מראש.
כן, צריך להתארגן לזה מראש, זה קצת הורס את כל העניין הספונטני, אבל, בסדר. בסדר גמור. צריך, במיוחד עם ילדים, צריך לדאוג לזה מראש. אני יודעת להגיד שאני עכשיו מתכננת טיולים 50 קדימה.
מדהים.
כן. יש לי, עכשיו בפסח אנחנו יוצאים בשבוע שלפני ליל הסדר, אנחנו נוסעים לכינרת למקום אחד שנשאר בו, שהרבה זמן אני כבר רוצה, שזה בקיבוץ עין גב, שזה ממש בתים על השפה של הכינרת. ואחרי ליל הסדר יש לנו טיול שהוא עוד פעם road trip לצפון. כל יומיים אנחנו במקום אחר.
איזה כיף.
מתחילים במחמנים, ממשיכים ליער האיילים, משם אנחנו נגיע לחורשת עין טל, לישון באוהלים, נגיע לבניאס, קיבוץ דפנה, כל האזור הזה של הגליל העליון, כבר כמעט מתחיל רמת הגולן. אבל כן, זה טיול שסגרתי אותו לפני 6 חודשים, 5 חודשים. אוקיי, אז אם אני חוזרת לטיול עם ניב, אז כשניב הצטרפה, היא הצטרפה לטיול שהוא מובנה, שידעתי שהולכת להיות תינוקת, סגרתי מקומות שבהם כל האטרקציות היו מאוד קרובות למקום הלינה. זאת אומרת, אם רציתי לקחת את הילדים ללונה גל, בחוף גולן, בכנרת, אז סגרתי לנו מקום לינה שהוא ממש במרחק הליכה מהלונה גל, שלא צריך אפילו לנסוע עם הרכב. וככה כל הטיול הזה היה. מאוד התחשבתי בזה שיש תינוקת, ואי אפשר לתזז אותה הרבה. זאת אומרת שאם עכשיו טל רוצה לקחת את הילדים לאיזושהי אטרקציה, זה חייב להיות קרוב ברמת או 5 דקות נסיעה באוטו, או ממש ללכת את זה ברגל. וככה באמת עשינו את זה. וזה היה טיול מאוד מאוד מוצלח. זה היה באוגוסט. הטיול היותר מאתגר היה בסוף אוגוסט, שנשארתי עוד פעם שבוע לבד עם הילדים בבית, כשטל לא יכל להישאר איתנו, קמתי ביום ראשון בבוקר, הסתכלתי על 3 ילדים, ניב הייתה בת חודשיים וקצת, ואמרתי להם, יאללה, בואו, אנחנו נוסעים. התקשרתי לטל, כבר היה בעבודה, אמרתי לו, תקשיב, אנחנו נוסעים לצפון.
בעצם אני לא יודעת מה יותר אמיץ, להיות לבד באוגוסט עם 3 ילדים בבית, או...
אני לא יכולה להיות שאתם לבד בבית, אני מצטערת, זה לא בשבילי, אני לא מסוגלת. זאת אומרת, כשאני איתם לבד בבית, זה מבחינתי 3 ילדים וכל משימות הבית, כביסות, כיפולים, ארוחות, שטיפות, זה פשוט... כל ההתעסקות עם הבית ושלושה ילדים ולעשות איתם דברים שיהיה להם כיף, זה too much בשבילי, אז אני מעדיפה לצאת איתם החוצה ולהוריד ממני את כל העניין של הבית ולהוציא אותם למקומות שיש בהם מרחבים שהם חדשים עבורם, שהם מסקרנים אותם, שהם מגרים אותם, מבלי שאני צריכה לגרות אותם בתוך הבית. לי זה יותר קל. אז נסענו לעוד שבוע והיינו בקמפינג, באוהל, פעם ראשונה בחיים שלי. פשוט יצאתי מהבית, לקחתי את הכספומט, הוצאתי 2,000 שקל במזומן, הגדרתי לעצמי שזה התקציב שלי לשבוע הזה, חזרתי עם עודף, יש לציין, בדרך קניתי אוהל ב-400 שקלים, נסעתי עד לבית הלל, שזה בערך 2.5 שעות נסיעה מהבית שלנו, אז גם לדלק הייתה קנה הוצאה משמעותית, וזהו, פשוט היינו בקמפינג.
והיה מקום? זאת אומרת, ש...
כן, הגענו, והיה מקום, ואם לא היה מקום, אז היינו הולכים לאתר קמפינג אחר, לא הלכתי במחשבה ברורה שאני הולכת לקמפינג הספציפי הזה. פשוט קניתי אוהל ואמרתי, כשאני אגיע לגליל העליון או לרמת הגולן, אז אני אמצא כל מיני שלטים כאלה בדרך של קמפינג, כי זאת הייתה העונה. וזה בדיוק מה שהיה. וזה היה היסטרי, זה היה שבוע מדהים. זה באמת היה שבוע מדהים. אנחנו ישנו באוהל, היה לנו מנגל, עשינו מדורה, פעם ביום... קיפלתי אותם לאוטו ונסענו לאחד המושבים לשער ישוב או לקיבוץ דפנה, והסתובבנו במדשאות שם ורצנו ושיחקנו וקנינו ארטיקים, וכל יום היינו בבניאס ועשיתי להם חכה מדומה כמובן, והם ניסו לדוג ולא הצליחו, והם הכירו חברים, וכל החוויה של לישון באוהל שבוע שלם, הם היו בתחתונים שבוע שלם, וזה היה פשוט נהדר, זה היה כיף.
זה נשמע כיף.
זה היה מאוד כיף, אנחנו נשחזר את זה. כשיתחיל קצת להתחמם מזג האוויר, אני שולפת אותם מהמסגרות וזורקת אותם באיזה יער לכמה
רגע,
ימים
אז,
ממועל.
אז כיף, כיף. מה היה נקודות הקושי?
תראי, כשאני יוצאת לטיול עם הילדים, אז אני יוצאת מאובזרת. יש לי מין מטבח כזה מאולתר, שזה מין קופסת פלסטיק כזאת, שיש בה... כל מיני דברים שהם יחסית כבדים, אז להכנות את האוטו וללכת עם 3 ילדים ולהביא את האוהל ואת המטבח המאולתר שלי ואת המזוודה של כל ילד. אז כאן יש איזשהו עניין מאתגר, ותחשבי שזה בחום של אוגוסט. אבל אני תמיד זוכרת...
בחום של אוגוסט, אחרי לידה.
נכון, כן, עם תינוקת בת חודשיים. אבל אני תמיד זוכרת שהקושי הזה הוא 10 דקות. הוא 15 דקות. הוא 30 דקות. מקסימום שעה, ואז זה ייגמר. זאת אומרת, זה מדיד בזמן, זה לא עכשיו קושי שלא רואים את הסוף שלו. אני יודעת שברגע שהאוהל יקום, וברגע שנסדר את כל המטבח שלנו במקום כמו שאנחנו רוצים, אז הכל יהיה בסדר. אז אני כולי מכוונת בראש ל- to make it happen, לגרום לזה לקרות, ואז ברגע שזה קורה, אז יש לי את הרגע הזה שאני יכולה להגיד להם, טוב, בבקשה עכשיו תניחו לי, לכו תשחקו, אני צריכה עכשיו רגע עם עצמי, ואז הם ככה משחקים, אני מסתכלת עליהם, אני נושמת, ונכנסים לסטייט אוף מיינד אחר.
ואיזה עוד נקודת קושי?
איזה עוד נקודות קושי? תראי, האינטנסיביות עם שלושה ילדים לבד היא מאוד מאתגרת. זה אינטנסיבי, אני חייבת להגיד שאני אוהבת את זה. אני לא מרגישה בשום רגע את הצורך שמישהו יבוא ויקח אותה ממני, אני חייבת רגע עם עצמי. כי כשאני איתם לבד מחוץ לבית בקמפינג, אני מרגישה את עצמי. זה מה שאני רוצה. לפעמים זה קשה, כי הם שני בנים, והם מאוד פיזיים אחד עם השני, והם כמו שני גורי עריות שאוהבים לטפס אחד על השני. ולפעמים, את יודעת, בקמפינג, אז אנחנו ליד העולים של אנשים אחרים, והם עושים רעש לאנשים אחרים, ואז אני מרגישה קצת לא נעים. אבל שוב, היתרונות עולים על החסרונות. אז גם כשיש איזשהו חסרון ויש איזשהו קושי, אני יודעת שזה חלק מהעניין, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין, ועוד פעם, זה 10 דקות, 15, 20 דקות, ואז הכל יהיה בסדר. אני יודעת המון להפריד ביניהם, אני יודעת להגיד להם, אתה תהיה כאן, אתה תהיה שם, במקומות שזה קמפינג, אז זה יכול להיות במרחק של 100 מטר אחד מהשני. אני יודעת לתת להם משימות, נגיד לפני שאנחנו מתחילים לעשות מדורה, אז תום, קח את השקית הענקית הזאת, שהיא כמובן מעבר לכל פרופורציה, תמלא אותה בזרדים ובקרשים ובדברים ותחזור לכאן. לני, אתה הלך בבקשה ותביא מהמטבח המאולתר את כל מה שצריך בשביל ארוחת ערב ותחתוך סלט, והוא יושב וחותך סלט, אז יש לי ילד אחד שחותך סלט, ילד אחד שלך להביא זרדים, אני בינתיים מניקה, וכל האנשים בקמפינג בטוחים שבעלי באוהל ישן.
מדהים. איזה כיף. טוב, האמת היא, גם שאת מתארת את זה במילים, זה נשמע טוב. לא רק בתמונות המהממות שעולות לפייסבוק.
כן, רוב הזמן כיף לנו, וזאת הסיבה שאני ממשיכה לעשות את זה פעם אחר פעם אחר פעם, כי זה באמת, זה כיף, זה כיף. אני חושבת שהתפקיד שלנו בתור הורים הוא רחב, והוא גדול, ואני מחשיבה את עצמי לאמא שהילדים שלהם במסגרות, אבל אני לגמרי עושה להם הום סקולינג. אני מלמדת אותם, אני המורה שלהם בהרבה מקומות, מורה לחיים ומורה להיכרות עם עצמם, עם הקשרים שלהם עם עצמם, עם ארץ ישראל, וחלק מהמקום שלי בללמד אותם זה באמת להוציא אותם מהשגרה ומהמקומות הרגילים שבהם כבר אין השראה וכבר אין משהו חדש, ולזרוק אותם בסיטואציות שהן חדשות. ואנחנו לומדים מזה המון, אני אומרת אנחנו, כי גם אני לומדת מזה, מי הם הילדים שלי, מה הגבולות שלהם, מה הם יכולים לעשות, מה הם לא יכולים לעשות, והם מפתיעים אותי כל פעם מחדש. יש לנו תפקידים בטיולים.
תפקידים קבועים?
לא תפקידים קבועים, אני תמיד שואלת לפני שאנחנו רוצים לטיול, תום, מה אתה תרצה לעשות בטיול הזה? לני, מה אתה תרצה לעשות בטיול הזה? תפקידים זה לדוגמה מי עושה כביסה ומי תולה כביסה, יש לנו גיגית שמשמשת להרבה דברים, בין היתר היא משמשת לשטיפת כלים ולכביסה, לפעמים ניב ישנה בה, שמים קרית ואז היא ישנה בה, זה כמו הריסה. יש לנו תפקיד של שטיפת כלים, של כביסה ותליית כביסה, של לסדר את האוהל בבוקר, להוציא את כל הקריות ואת כל הסמיכות, ולעזור לאמא לנער אותם ולעשות מערום.
זאת אומרת שגם בסיטואציה של חופש, עדיין חשוב לך להקנות להם את ההרגלים ואת התחושה, השגרה.
גם בתוך טיול, גם אם מסתובבים תחתונים שבוע שלם, יש שגרה. וגם הם יודעים מה צפוי לקרות. תמיד בטיולים, הם יודעים מה צפוי לקרות עד שעות הצהריים. זאת אומרת, הם קמים בבוקר והם יודעים כבר מהערב של לפני כן מה עומד להיות בבוקר ומה צפוי להיות להם עד הצהריים. ואז כשמגיע הצהריים, אז אני מסבירה להם מה עומד להיות בערב ומה צפוי ביום של למחרת. הם תמיד יודעים מה עומד להתרחש. אם אנחנו במהלך הטיול ניסע לאיזשהו ג'ימבורי מיוחד, או שאנחנו הולכים לאיזושהי חווה של חיות, או איזושהי חווה של גידול ירקות, או יורדים לאיזשהו נחל, או עושים איזשהו מסלול, הם תמיד יודעים את זה מראש, וככה באמת אנחנו מתנהלים.
זה מדהים. אני למדתי את זה ממך, ומאוד חשוב לי גם להסביר ללי כל הזמן מה הולך לקרות.
כן, כי אנחנו הרי יודעים מה הולך לקרות, אז למה שהאינפורמציה תהיה רק בראש שלי, והם יהיו לוטים באפלה?
נכון, זה גם נראה לי משהו קצת מפחיד, פתאום היציאה החדה הזאת מהשגרה, נוסעים באוטו, לא יודעים לכמה זמן, ילדים קשה להם גם להאריך זמנים.
היום הם כבר שואלים אותי, אמא, לכמה זמן אנחנו נוסעים? אנחנו נוסעים נגיד לבקר חברים. אמא, אנחנו ישנים אצלהם? לכמה זמן? זה בקתה? זה בית מעץ? זה בית מאבן? זה מלון? זה אוהל? אמא, מה זה?
איזה חמודים. כאילו, יש להם המון ידע בנושא הזה, ואז
כן. הם גם אומרים לי, אמא, אני רוצה, אנחנו רוצים לנסוע לחרמון, אבל לישון רק בבקתה מעץ.
אז יש להם כבר העדפות.
יש להם העדפות, בהחלט. אוהל זה תמיד עדיפות ראשונה, כשהם יודעים שהמזג אוויר מתחמם, זאת תמיד תהיה עדיפות ראשונה.
שילדים ממש אוהבים אוהלים.
כן, אני מתאים על זה.
אני חושבת שאף פעם אני שונאת את זה, ולא האמנתי שאני אמצא את עצמי באוהל, אבל האושר של לי כשהיא נמצאת באוהל...
גם כולם ביחד, במין משהו קטן כזה, זה...
זה מדהים, כן. לא חשבתי שזה יהיה ככה.
כן.
אבל אני באמת, כל הטיולים האלה שהתחלנו עכשיו יותר לעשות ויותר לנסוע ולטייל ולישון בכל מיני מקומות אחרים, באמת אני לומדת הרבה דברים עליי, עליי כאימא, על הזוגיות שלנו, עלינו כהורים, ואני חושבת שאחד הדברים שאני ושי הכי אוהבים לעשות בטיולים האלה זה פשוט להסתכל על אלי ולהתמוגג. כי פתאום רואים אותה בסיטואציות אחרות, אנחנו ביום-יום לא זוכים לראות אותה.
נכון.
איך היא מתנהגת עם ילדים אחרים סביבה, ואיך היא, אפילו איך היא אוכלת. אנחנו, הזמן שלנו איתה מאוד קצוב ומוגבל, והופך להיות מאוד שגרתי. ופתאום לראות אותה בכל מיני מצבים, ואיך היא מדברת עם אנשים שאנחנו פוגשים בדרך. אנחנו פשוט מתבוננים. ומתמוגגים, וזה כיף, זה כיף אמיתי.
נכון, אני חושבת שטיולים הם מעין קפסולות זמן כאלה, שהן off-road living, זה פשוט מחוץ לנתיב המהיר, שנייה כאילו לעצור את הכל, לצאת לאיזשהו זמן אחר בתור משפחה, וזה גם פרייסלס, אין לזה תחליף. אם לא תצאו לטייל, זה פשוט לא יהיה בתוך הארסנל החוויות שלכם, זה נכון. פשוט לא יהיה קיים.
נכון.
עכשיו, חבל, כי זה... זה יכול לדבר נהדר. כל העניין הזה של טיולים, מבחינתי זו תרבות שאני אימצתי לחיים שלי, וזו ממש תרבות שאני רוצה לחיות אותה, לחיות בתוכה. מין תרבות כזאת שפשוט מטיילים, כל תקופה מסוימת, כל כמה זמן יוצאים מהבית ומטיילים. משהו חשוב שאני חייבת להגיד בהקשר הזה, זה שלדעתי, ומהניסיון שלי, לקחת ילדים לאותו מקום פעם אחר פעם, זה דבר נהדר. כי ילדים הם כל כך שונים מאיך שהם כשהם בני 3, וכשהם בני 4, וכשהם בני 5, וכשהם בני 6. ההסתכלות שלהם אחרת. הגובה שלהם הוא אחר. מה שהם רואים כגדול וקטן באותו מקום הוא אחר בגיל שונה.
נכון.
אז לקחת אותם לאותו מקום פעם אחר פעם בגילאים שונים, זה דבר שמעמיק את החוויה שלהם. הם חווים את זה בצורה אחרת.
שזה קצת מנוגד לתפיסה כזאת.
נכון,
שיש
של ללכת
לנו...
ולהספיק הרבה דברים,
כן,
כל פעם מחדש.
אני קוראת לזה לסמן וי.
נכון.
יש הרבה אנשים שהדרך שלהם לטייל היא פשוט לסמן וי ולצבור כמה שיותר חוויות. אז היינו עכשיו, למשל, במצפה תת ימי באלת, זהו, סגרנו את הפינה, לא נגיע לשם
תקשיבי,
עד שיהיה לנו...
תקשיבי, תום ולני, בכל נסיעה לאלת הולכים למצפה התת ימי. זה ברור לי גם שבכל נסיעה עתידית אנחנו נלך לשם. גם כן אם הם ילכו לשם כל שנה מחדש, א', הטבע קצת משתנה, החיות קצת משתנות, כשאתה בתוך האקווריום הגדול, אתה רואה פתאום להקה אחרת של דגים מגיעה. אבל בואי נשים את זה רגע בצד. הם פשוט רואים את זה אחרת. כשאתה בן 3, אתה מגיע עד גובה מסוים בתוך האקווריום. וכשאתה פתאום בן 12, אתה מגיע לגובה אחר. אתה ממש חווה את זה אחרת. אני חייבת להגיד לך שנגיד חוות האלפקות במצפה רמון, זאת אחת החוות האהובות עליי, אני מאוד אוהבת, החיות שם משוחררות לגמרי ולא כלואות, הולכות באופן חופשי, מאוד נעימות למבקרים. תום ולני מאוד אוהבים להגיע לחווה הזאת, כל פעם מחדש, הם פשוט, אני רואה איך הם חווים את זה אחרת, את הגובה של האלפקה הם חווים אחרת.
האמת היא שגם אני כזאת, הרבה פעמים אני מגיעה למקום מסוים, לטיול, ואני רוצה להגיע אליו עוד פעם.
כן.
עכשיו אנחנו הולכים לנסוע פעם שנייה לרומא, היינו גם לפני שנה ברומא, וזה כאילו, אולי אנחנו צריכים לבחור יעד חדש, אולי אנחנו צריכים, אבל אני אומרת, לא הספקתי, לא סיימתי.
כן.
לא סיימתי, אנחנו נמצאים בזמן כל כך קצוב במקום מסוים. אני רוצה לחזור שוב, להמשיך. יש הרבה דברים שהלכתי ברחוב וראיתי ולא נכנסתי ולא הגעתי.
אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת. אנחנו מגיעים, לדעתי, בין 3-4 פעמים ללחיש כל שנה מחדש לאותו מקום. וכל פעם מחדש אני נזכרת איך הם היו יותר קטנים בפעם הקודמת, ואנחנו עושים פיקניק באותו מקום, ואנחנו אוכלים באותו מקום. יש מין מקום כזה בערך 150 מטר לפני הכניסה ללחיש, בימי שבת בבוקר פותח בחור בשם דוי, מין מזנון כזה שיש שם כל מיני שקשוקה ולבנה.
דוי,
כן. עכשיו, אני הכרתי אותו פעם ראשונה כשהייתי סטודנטית בשנקר, וכל פעם מחדש אני מגיעה אליו, והגעתי כסטודנטית משנקר. ושנה אחרי זה הגעתי פתאום עם כלב ובן זוג. ושנה אחרי זה הגעתי רק עם הכלב כי הבן זוג לא רצה. ושנה אחרי זה הגעתי פתאום עם טבעת נישואים על היד. ושנה אחרי זה עם בטן ואחרי זה עם תינוק ועוד פעם בטן. ופתאום הגעתי עם שני ילדים בוגרים ועם כלב ועם בן זוג. ועכשיו הגעתי לפני חודש, חודש וחצי, עשינו טיול באזור לחיש ובית גוברין, והגענו לאכול אצלו וכבר הייתי עם שני ילדים, עם תינוקת, עם כלב, עם בן זוג. אז להגיע לאותו מקום ולחוות אותו כל פעם מחדש, זה בעיניי דבר מבורך. זה כיף גדול.
לא צריך לפחד מזה, ולא צריך להירתע, ולחשוב על כל הדברים שאנחנו מפסידים, בכך שאנחנו הולכים לאותו מקום.
כי גם כשהולכים לאותו מקום, גם חווים את זה אחרת, וגם העניין הזה של הטבע, הוא מזמן דברים חדשים. פעם אחת הלכנו לשם והיו מלא דבורים, והיה קצת קשה להיות. פעם אחרת הלכנו לשם והיו מלא פרות. פעם אחרי זה הלכנו לשם והיינו לבד, רק אנחנו. הייתה עוד פעם שהגענו והיה מפוצץ, היו מלא אנשים. אז כל פעם החוויה היא באמת קצת אחרת.
דיברת, אמרת, מפוצץ מלא אנשים. זה אחד הפחדים הכי גדולים שלי בטיולים.
שמה?
אני מאוד נמנעת, מאוד מלחיץ אותי להגיע למקום שיש בו המון 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 אנשים.
אוקיי.
ואני תמיד מחפשת את המקומות ה-off-road האלה.
אוקיי, אז לגבי זה אין מקומות שהם off-road. המדינה שלנו היא קטנה, האוכלוסייה הולכת וגדלה, וכולם מגלים את המקומות. הטיפ היחידי שיש לי בעניין הזה, זה להחליט שיוצאים 2 ימים בשנה, בסדר? לא נגזים. עוזבים את העבודה, לוקחים יום חופש, מוציאים את הילדים מהמסגרות, ויוצאים באמצע השבוע לטייל. ואז את באמת יכולה להימנע משצף רצף של המון אנשים. לי באופן אישי אין בעיה עם זה. אני חיה עם זה בשלום, עם זה שיש הרבה אנשים. אני אוהבת להתחכך עם אנשים בטיולים. אני אוהבת שתום ולני רואים אנשים אחרים, שהם שומעים שפות אחרות, שהם שומעים ערבית ורוסית, ורואים המון אנשים ששונים מהם. אבל אנחנו גם מטיילים לפעמים מחוץ לסופי שבוע וחגים, ודווקא בימים שהם ימים רגילים לגמרי, וזה כיף. וכאן את באמת יכולה לקבל את הארץ לעצמך, ואת הטבע לעצמך, וזה זה, זה כיף, זה נהדר.
או לנסוע בעונות כאילו שהן לא
העונה. מנוגדות.
עכשיו שאנו באילת, זה היה בחורף.
כן, בפורים.
אז זה פחות באמת היה שם הרבה יותר רגוע מאשר ביולי-אוגוסט.
נכון, נכון. תראי, זה פשוט צריכה להיות החלטה. זה צריכה להיות החלטה שמסתכלים עליה קדימה. ממש כמו שאמרתי, יומיים בשנה, מסמנים בלוח שנה, פה אנחנו יוצאים לטיול, פה אנחנו יוצאים לטיול, לוקחים יום חופש מהעבודה, ומוצאים את הילדים מהמסגרות, וזה נדר, הרי כשהילדים במסגרות, אנחנו כל הזמן רוצים שבגן ייקחו אותם לטייל. זאת אומרת, יש להם 2 טיולים בשנה בערך, בגנים או בבתי הספר, ויום טיול הוא משהו נורא כיפי בתוך המסגרת.
נכון.
אז למה לא לעשות את זה בבית? להוציא אותם ליום אחד, מה הם כבר יפסידו?
הם רק ירוויחו הרבה יותר.
וגם אנחנו כמשפחה, וגם הקשר שלנו עם בני האדם שהם אנחנו, שהם המשפחה שלנו. דברים נהדרים קורים בטיולים, אני באמת מרגישה את זה.
ואני חושבת שההשפעה הכי גדולה שאני רואה לטיולים האלה, זה שאחר כך אני שומעת את לי במשך שבועות, מזכירה כל מיני דברים, או מדברת על דברים שקרו, דברים הכי קטנים, שהצוללן שמאכיל את הכרישים,
את הכרישים.
זה הפך להיות מאז, כן, היא כל הזמן שמה, נכון, על הראש את החולצה, והיא צוללן, והיא... זה, כל דבר שהיא מוצאת זה צוללן וזה קריש, וזה פשוט רואים כמה שזה משפיע ומחזק ומעצים את הילדים.
נכון, ומחלחל ואיזשהו ידע שהוא אחר, כי יש שוני גדול בין לראות צוללן בסרט מצויר, או מקסימום בנשיונל ג'וגרפיק באיזשהו סרט טבע, לבין לראות את זה בעיניים. עכשיו זה כאן, זה קיים. למה לא ללכת לראות את זה בעיניים? למה לא להראות להם את זה בעיניים?
לגמרי. טוב, ולקראת סיום, את רוצה להגיד לנו כמה טיפים כאלה שכדאי לנו לדעת?
כמה טיפים? אז תמיד כשיוצאים לטיול עם ילדים, אז מאוד מאוד כדאי לעשות להם את ההכנה שדיברתי עליה. להסביר לאן אנחנו נוסעים, ואיפה זה נמצא, ואם זה מקום שהיינו בו כבר, או שהיינו לידו, אז שווה להזכיר את זה. להסביר להם פחות או יותר מה הולך להיות הנוף. כשאנחנו נסענו פעם ראשונה למדבר, הסברתי להם שבמדבר אין כלום, וכשנגיע למדבר, אחד הדברים שאנחנו נדע לזהות זה שאין עצים, כמעט ואין עצים, ושיש חול מאוד צהוב, ושיש הרים קטנים ודיונות. אז זה מקום באמת להתחיל להסביר על מושגים כאלה. אני מאוד אוהבת להראות להם סרטוני יוטיוב על המקומות שאנחנו הולכים להגיע אליהם, אם זה אטרקציות.
לפני?
נגיד. לפני, בבית. כן, כן, בבית. נגיד, בואי נדבר על הלונה גל שהיינו בו באוגוסט, אז להראות להם מה זה הלונה גל, כי הם לא הבינו את הקונספט של מגלשות מים, הם לא הכירו את זה. אז להראות להם ולהכין אותם, ולגרום להם להתרגש לקראת זה. כשאני סוגרת צימרים ומקומות לנה, באינטרנט אז אני גם נוהגת להראות להם את התמונה של המקום, שהם ידעו לאן הם הולכים, לקראת מה הם הולכים, זה מאוד עוזר להם. מה עוד?
זאת אומרת, להוריד את רמת החוסר ודאות.
נכון, נכון.
למינימום, ולעשות להם איזושהי
הכנה. ולגרום להם גם להיות שותפים לטיול. לגרום להם להיות שותפים לטיול, לדבר איתם, לשאול אותם, אתם רעבים, אתם רוצים שעכשיו נעצור לאכול, מי רוצה להכין סלט, לתת להם להיות שותפים לדברים שקורים במהלך הטיול, להיות אקטיביים בכל מה שקשור ללוגיסטיקה המשפחתית, שיקחו את המזוודה שלהם, שיארזו את החפצים שלהם, שיבחרו את הספר האהוב שלהם, שיקחו משחק מהבית, שיחליטו את הדברים האלה, כי הם מתרחקים מהבית, אז שכן תהיה להם איזושהי נקודת אחיזה בדברים שהם אוהבים ורוצים, שמזכירים להם, שנעימים להם.
מדהים. אין לי מילה.
רוצה לבוא לטייל איתנו?
ברור, ברור, רק תזמינו ואנחנו נשמח, הכי בעולם.
איזה כיף.
טוב, אני מקווה שקיבלתם המון השראה ורעיונות וטיפים לטיולים בארץ. כמו שאמרת בכתבה שאלינו, כתבה שלך שפרסמנו אצלנו,
כן.
חתמת אותה, יש לנו ארץ מבורכת.
נכון.
ארץ יפה, מבורכת, משהו כזה, סעו לטייל.
נכון, אז סעו לטייל.
לגמרי, סעו לטייל. תודה אבישג שהגעת לפה.
תודה, שהזמנת אותי.
ותודה לכן, המאזינות שלנו. בקשה קטנה, תעשו לנו בבקשה סאסקרייב באייטיונס. אני מאוד אשמח אם תעשו את זה. וניפגש בפרק הבא. ביי.
ביי ביי.